J'en avais pas mis que les mécanismes étaient à 3 là.
Mazel, quand c'est
bon. Voilà, là j'ai rentré la chute. Et bien je vais battre là, faire quelque chose dans mon plat. Mais c'est bien, quoi, dans l'autre.
Shalom Rav, la mazinim haïkarim, Rave Torah ou mazinéa. הגענו לפרשת כתיסה, שהיא אחת הפרשות הקשות בתורה בכלל ובספר שמות במיוחד. אחרי העלייה המסחררת שעלה עמנו מאז יציאת מצרים, כמה תחנות זאת למעלה מזאת, כל אחת גדולה מחברתה. ראשית, קריאת ים סוף עם כל הזוהר הרוחני שהיה שם. כדברי חז"ל, ראתה שפחה על הים, מה שלא זכו לראות גדולי הנביאים. שירת הים שקיימת לעולם. ההליכה במדבר לאורו של עמוד האש ועמוד הענן מפלסי הדרך. תחנה הבאה, לחם שמיים שהוכן כסעודה יומיומית לכל הרבבות, מגדולם ועד קטנם. כשנלווה אליה גם נס השבת. לחם משנה ביום שישי ושביתה של לחם השמיים ביום השבת. אחריה באה מלחמת עמלק שבה ניצחו ישראל בזכות ידיו של משה המורמות אל על. למעלה מכל זה המעמד הנורא של מתן תורה, בו פרחה נשמתם של ישראל בשומעם את כל השם שדיבר אל כל אחד מהם. כשהוא מוריד את השמיים לארץ לכבודם של ישראל. אחרי כל זה, עלה משה לקבל לוחות אבן כתובים באצבע אלוקים למזכרת לדורות עולמים, כי בחר השם בישראל לעד ולנצח. פתאום, מגובה עצום כל כך, באה נפילה נוראה שאימה לרסק את כל העם. בקושי גדול באה הצלה על ידי משה רבנו בתפילתו שלא היה דומה לה. 40 יום ו-40 לילה התמיד בתפילה ובתענית למען ישראל. מה קרה לנו? איך אפשר שעם קדוש כל כך יכול להיכשל בעשיית עגל זהב ולצאת בריקודים מסביבו? הרי קדושת ישראל היא מציאות אמיתית. ולא תואר מוגזם שאנו חילקנו לעצמנו תארים חשובים ואנו תופחים לעצמנו על הכתף. על השורשים של ישראל, שלושת עמודי העולם, אברהם, יצחק ויעקב, למדנו ספר שלם, ספר בראשית שנמסר למשה מפי הגבורה. ביציאת מצרים נאמר כי ביום הזה יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים. הרי יש לקדוש ברוך הוא צבעי צבאות, שרפים ואופנים, כמו שנאמר בדניאל, אלף אלפים ישמשו נה וריבי רבבן קודמו יקומון, וחיות הקודש, השמיים ושמי השמיים, ובכל זאת רק ישראל נקראו צבאות השם, ולא רק צבאות השם אלא כל צבאות השם. ראינו את הגילויים העצומים שנתגלה השם למענם, הן בקריאת ים סוף והן במעמד הר סיני. והרי הקדוש ברוך הוא צופה עתידות, וידע כי עתידים הם להיכשל בחטא. ובכל זאת עשה למענם מה שלא עשה ולא יעשה לשום אומה אחרת. כך נאמר בתהילים, לא עשה חן לכל גוי. לשאלה קשה זו נדרשו חז"ל במסכת עבודה זרה. ואמרו בפירוש, לא היו ישראל ראויים לאותו מעשה. כלומר, מצד אצילותם וקדושתם, לא היו נכשלים לעולם בחטא שפל כל כך. אלא שאם חטא הציבור, אומרים לו, קלך אצל ציבור. כלומר, הקדוש ברוך הוא נתן להם להיכשל למען תיקון כל הדורות הבאים, שידעו כי גם אם נופלים, ואפילו אם דור שלם נופל, עליו לקום ולהתעזר מחדש, והשם הטוב יקבלו בתשובה, ולא ימאס בהולכים בתמימות המבקשים את סליחתו. עכשיו, אחרי שידענו כי לא היה אותו החטא מתאים לישראל, ואין בו בשום אופן להעיד על חולשה קבועה מצויה בתוכם, נבוא להתבונן במהותו של אותו החטא. לאחר שירד משה מן ההר, ראה את העגל, לקח אותו, קטש אותו לפירורים דקים לעיני כולם, וזרקו לים. אילו היו ישראל מאמינים כי יש בעגל תוכן כלשהו, לא היו עומדים דומם ומסכימים לתחינה עד דק של אותו צלם המאוס. זאת ועוד, משה קרא לבני לוי וציוום להרוג את כל מי שעבד לעגל. ולפי המסופר בתורה נהרגו 3,000 איש. הגברים בעם ישראל באותו דור מנו 600,000 איש. מובן מאליו שהיו לפחות מספר דומה של נשים. וידוע כי הנשים לא נכשלו באותו חטא. הם לא הסכימו לתת את נזמיהם. אם כן, מבין 1,200,000 נפשות של בוגרים נפלו בחטא פחות מרבע אחוז. ברור שיש בזה עדות ברורה כי רוב מוחלט של ישראל, 99% ועוד 3/4%, כולם היו כשרים בתכלית הכשרות. וכאן מתעוררת השאלה הבאה, אם כן, למה נענשו כל העם? האיש אחד יחטא ועל כל ישראל יהיה קצף? התשובה הברורה שנמסרה בידי מפרשי התורה, כי העם הקדוש שלא סטה מן הדרך, נענש על שתיקתו. שתיקה שנתנה מקום לחשוב כי כולם שותפים בחטא. וכמובן שלא היה בזה שום אמת. ברור כי השם הקורא מחשבות ויודע בבירור את מחשבות לב האדם, לא היה מוכן למחול ולתת להם לוחות שניות, אילו היה יודע שהם כולם נגועים בלבבם באותו חטא. לא היה בונה את המשכן ומשרה בו את שכינתו מיד אחרי חטא העגל, שנה אחרי זה. ולא היה מביא אותם לארץ בניסי ניסים, אילו היה שמץ של מחשבת עבודה בישראל חס ושלום. אתה עלינו לברר, למה באמת שתקו ישראל בראותם את מעשי הערב רב ואיתו אולי אחדים מהמוקצים שהיו בישראל? למה לא קמו ומחו בכל תוקף? התשובה מלווה אותנו מאז ועד היום היא כי רוב עם ישראל מצוין במידת ענווה. ענווה שלא נותנת לו להרים ראש ולהילחם כנגד הרשע. כך עד דורנו. גם בדורנו ישנם רעשנים שחפצים בחילול קודשי ישראל, חילולה של השבת, פגיעה בצניעות ועוד. נדמה כאילו רוב העם מסכים איתם. וגם אלו שנדמה כאילו הם חפצים במעשה רשע, לא מליבם באו הדברים. חפצם הוא למצוא חן בעיני הגויים, ולא להיראות שונים מהם. מכל זה ברור, כמה הענווה היא התכונה השורשית לישראל. ברור שגם הענווה כזאת היא מוגזמת מדי, אבל בכל אופן שורש החטא כאן הוא במידה טובה ולא במידה רעה. כמה התפלאתי כששמעתי בערב שבת האחרון כי היה מישהו שהתראיין ברדיו ואמר כי עם ישראל נגוע בגאווה ולכן הגויים שונאים אותו. איך אפשר לומר על ישראל שהם גאוותנים, כשהתורה קבעה כי ישראל הם הממעטים עצמם מכל העמים, ועליהם נאמר בתהילים, רוצה השם בעמו יפאר ענבים בישועה. בכל השנאה ומעשה הרשע של הגויים, ודאי שזה לא באשמתם. הגויים שונאים אותנו לא בגלל שאנחנו שונים מהם, אלא בגלל שאנחנו, לא בגלל שאנחנו שווים להם במעשים, אלא בגלל שאנו שונים מהם והולכים בדרך התורה. והרי נאמר בתנך, ישובו רשעים לשאולה כל גויים שכחי אלוקים. אין גאוותן כמו מישהו ששוכח את הבורא וחושב שרק הוא נמצא בארץ. והגויים מוגדרים בתנך כשכחי אלוקים. אין זאת, כי הייתה זאת פליטת פה, פליטת דיבור מוטעת, ולא נזקקתי להתייחס אליה, אלא כדי להצדיק את הצדיק, הצדיק האמיתי, עם ישראל, שכולו מעונה מן הגויים, ודמי בניו צועקים לשמיים, לקדוש ברוך הוא, ולא יחשע הקדוש ברוך הוא ולא ישתוק עד ישים את ישראל וירושלים תהילה בארץ במהרה בימינו אמן. שבת שלום ובשורות טובות לרחוק ולקרוב, אמר השם ורפאתיו, אמן כן יהי רצון.